אני לא מכיר את התרגום של הקודר. כן, אבל לא הוקרתי אותו, אני לא יודע. קריא את ההקדמה
שלו כמה יפה, לרב סמפה. קריא את
ההקדמה. אני לא קראתי, אז אני לא יכול
להגיד. אבי יש, אני
תיארת
ככה.
מרי
יוסף.
מרי
יוסף.
קריא את ההקדמה שלו. טוב. טוב. אנחנו עוברים לספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה צדי ב'. ועכשיו אנחנו פותחים דיון חדש שכמה וכמה עמודים סביב חטא העגל, אחרי שהוסבר בארוכה. כן, פסקת צדי ב', כן. אחרי שהחבר הסביר לכוזרי את העניין האלוקי, וזה שאנחנו לא בפסקה פתט, לא מוכנים לקבל כל סיפור בלתי הגיוני כנס, אלא יש לניסים, אני אשתמש במונחים של המהר"ל, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, סדר משלהם, כן? ככה כותב המהר"ל בהקדמה השנייה של גבורת השם. אז אנחנו מגיעים עכשיו לסיפור שבאמת לכאורה קצת בעייתי, וזה מה שאומר לו הכוזרי בתחילת פסקת צדי ב', ישמר לך החבר לבל תפליג בסיפור שבשבחיה של אומתך, ולבל תסייר דעתך מן הדבר הנודע ברבים, דבר אמרותם את אלוהיהם על אף המעמדות האלה. זאת אומרת, למרות כל הניסים שהם חוו במצרים ובזמן קריאת ים סוף, וגם במהלך ההליכה שלהם עד הר סיני, בהר סיני קרה משהו, כן? שמוע שמעתי כי בעצם הימים ההם עשו להם עגל ויעבדו לו ולא לאלוה. טוב, אז מה יש לך לומר על האירוע הזה? כן? למה הוא מעלה את את הנושא הזה לדיון? כי זו הטענה הקלאסית של הנצרות, כדי לבוא ולהגיד, טוב, אתם מדברים על סגולה, על בחירה, על דברים בלתי הפיכים, אבל מה לעשות? עשיתם את מה שעשיתם בעגל וירדתם מגידולתכם, ומאז הברית, שאומנם הייתה קיימת, אנחנו לא מתכחשים לזה שהיה ברית, אולי ריבונו של עולם החליט שמספיק איתכם, ויש מקום לטענה שלנו, כן? ולכן צריך לברר לעומק בדיוק מה זה הסיפור הזה של העגל.
דווקא מחטא
העגל
אומרים את זה?
לא, אבל זה אחד מהדברים שמבסס את הטענה העקרונית שלהם, של החלפת עם ישראל במשהו אחר. כן?
זה לא הסתדר לי, כי יש המשך לסיפור אחרי חטא
העגל. ברור, ברור.
מבטלים את המשך לסיפור פשוט.
לא, אבל כאף טיפוס, כן, כדגם לאפשרות של החלפה. בסדר? אמנם הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, אבל מי זה ישראל? פעם זה היה אתם, ועכשיו זה אנחנו. בסדר? טוב.
ממשיכים את
התולדות. בסדר. אומר החבר, חטא אשר גינוהו הם עצמם מתוך גידולתם. תרגע קצת, כן? ואין גדול כי אם מי שחטף ספורים. טוב, זה אבל...
הוא לא אומר שזה אנחנו.
לא, זה בסדר.
אז אומר לו, אינך אומר כך, כי אם דרך הפרזה ומתוך מסו פנים לעמך, מה אתה משוחד כאן, כן. וכי יש לך חטא גדול מזה באמת. מבחינה מהותית, עקרונית, כן. ומה מעשה טוב יישאר להם אחר זה. זה בדיוק הטענה. זה ה... כן, טוב.
כן,
זה העמדה שאותם תיאולוגים מעלים, משהו עקרוני, כן. טוב, אז עכשיו מתחיל תשובה ארוכה מאוד, ארוכה מאוד מאוד, ואומר לו את הדברים האלה. קטר לי זער, בעברית מודרנית המתן לי מעט, והוכיח לך גדולת העם הזה. ודי לי בעידוד שידע התורה, כי אותם בחר האלוה לא לעם ולרומה מבין כל אומות העולם, וכי העניין האלוהי חל בכל המונם, עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי. ומהם עברה סגולה זו אל נשיהם, כי גם מהן קמו נביאות. ואילו לפניהם לא חל העניין האלוהי, כי אם על היחידים שעליהם עברה סגולה זו מאדם הראשון. טוב. אז זו תשובה או מהלך ראשון של רבי יהודה הלוי, שבא ואומר מה ראינו. מאדם הראשון עד דור יציאת מצרים, העניין האלוהי הוא על יחידים. בכל דור יש יחיד אחד שנושא את העניין האלוהי, אבל כאן חל שינוי. שפתאום הדבר הזה שחל לפני זה על יחיד, חל עכשיו על הכלל כולו, כולל אפילו אנשים. אני הייתי אומר אפילו כלי שלישי. מה? כן, ודאי. נו, בסדר. אז אפילו על אנשים זה חל. כן. זה משהו, לא?
ב-112?
גם ב-120. לפי. ב-21 גם, לפי דעות מסוימות, לא? ש... טוב. מה? כן, כן, טוב, טוב, טוב. אדם הראשון זכה לסגולה זו כי היה שלם בכל, בלא יוצא מן הכלל. כי מה גם אפשר למצוא בשלימות יציר אשר יצא מתחת יד אמן גדול, גדול חוכמה, סליחה, וכל יכול, ונוצר מחומר אשר בחרו אמן זה, לשם צורה שרצה בה. טוב, בסדר. לשלימות זו לא הייתה מניעה לו מצד מזג זרעה ודם האם, למה שחשבו בימי הביניים, ולא מצד ההזנה והטיפוח בשנות הינקות והילדות, ולא מצד השפעת האוויר והמים וחבל הארץ, כי אדם הראשון בראו האלוהה בתבנית איש שהגיעו לסוף שנות בחרותו, בגיל 20 לפי הדעות מסוימות, כן? שלם בגופו במידותיו, והוא קיבל מעת האלוהה את הנפש החיונית בשלימותה ואת השכל במעלה העליונה האפשרית לאדם, לפי תכונתו האנושית, ואף את הכוח האלוהי שמעד לשכל, רצוני לומר, את המדרגה שבהגיעו אליה. ידבק האדם באלוהו וברוחניים, רוחניים זה כל השכלים למיניהם שכבר דיברנו עליהם כמה וכמה פעמים, וישיג את האמיתות בתחילת מחשבה, בלא עיון ולימוד, לכן נקרא אדם הראשון אצלנו, בן אלוהים.
זה נכון? אצלנו
שהוא
אומר?
בסדר.
אין לנו בשום מקום את הביטוי הזה, זה הנוצרים יש להם.
לא, לא, קודם כל יש לנו מושג כזה בתורה, בני האלוהים. כן.
שונים מבנות האדם.
ושעסוקים בבנות האדם, כן. טוב, טוב, השאלה זה מה איך מפרשים את זה. הברבנאל אומר שבני האלוהים זה צאצאי קין. אברבנאל, רבנו אברבנאל, אומר שזה צאצאי קין, ובנות האדם זה מצד שת. סליחה, הפוך. הפוך, הפוך, הפוך. לא, 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 ככה אברבנאל, ככה אגדתו, בסדר? בסדר? אז המושג הזה, המושג הזה של, אבל אפשר להבין, אפשר להבין בפשטות את המושג הזה. מניטו בא ואומר שמי שנקרא בן האלוהים זה הבריאה כולה. כי אנחנו מתייחסים אליו כי אבינו. לא, אם הוא אבינו, אז אנחנו בנינו.
לא הבריאה.
לא, 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 לא. מניטו אומר הבריאה כולה. כן, כן.
להעלץ את הפסוק.
זה לא להעלץ, זה פשוטו של מקרא, לפי כוונת הבורא, כאשר הוא בורא, הוא בורא. מה הוא בורא? אחר שלו, שזה הבן שלו, כי הוא אב. ויש יש של אב ויש יש של בן, הנותן והמקבל. זה מושגים של הרב אשלג, וזה פשוט, כן.
אז מה זה ויראו בני האלוהים את בנות האדם?
בסדר, זה פשוט מאוד, זה ניסיון למזג בין השלשלת של קין בצד אחד ושל שט בצד השני, וזה חיובי. אחד מהאסטרטגיות של שט. אחד מה... טוב, אתה עוד מעט ידבר עליו. אחד מהדרכים להעלות את האנושות מבחינה מוסרית של קין, שהידרדרה לשפל המדרגה בעקבות הרצח של אבל, היא על ידי חתונה. זה אסטרטגיה אפשרית, ככה הצאצאים יהיו מצד אחד בעלי זהות שתית, או בצד השני בעלות, בעלי זהות קיינית, כן? אז הערבוב הזה אמור ליצור אנושות חדשה, שעם הזמן תוכל לעלות בחזרה במדרגות המוסריות, ואכן זה מה שקרה עם נוח, שהתחתן עם נעמה, כידוע, שהיא הבת של למח. בסדר, זה האסטרטגיה האפשרית. מה? מה, מה, מה? לא שומע.
הפסוק של אותם. לכן נקרא האדם הראשון עצם הבן הרי, וכל הדומים לא נקראו בני אלוהים. זה לא מתאים לאבן עזרא, לאברבנאל.
לא אמרתי שאברבנאל מסכים עם הרבי יהודה הלוי.
זה למה הפוך.
אמרתי שיש פירושים שונים. לביטוי והבנות שונות של הביטוי הזה. בסדר?
אם זה בני קין, זה כבר לא בני.
בסדר, 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 בסדר. וכל הדומים לו, כן? מזרעו נקראו בני אלוהים, זה בני שת. לפי רבי יהודה הלוי. כן? מה?
הוא כותב את זה בפירוש.
מי כותב את זה בפירוש?
רבי יהודה הלוי. איפה?
איפה?
עכשיו אתה
קראת. לא, לא, זה שזה בני שת, זה לא כתוב אצל... זה אני הוספתי. זה אני הוספתי, כן, נכון, 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 בסדר. והנה אדם הראשון הוליד בנים רבים, אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו כי אם הבל, כי רק זה היה דומה לו. טוב, זה דעה יחידאית של רבי יהודה הלוי בנושא הזה, שהבל היה נושא את העניין האלוהי, זה לא כתוב בשום מקום, אבל מכיוון שהוא ממשיך דרכו, אז רבי יהודה הלוי אומר שמן הסתם יש לו את התכונות שהיו אצל אדם הראשון, וזה, אבל זה לא כתוב בפירוש בפסוק, כן? ומי שהרגו קין אחי, מתוך קינה שנתקנה בו על מעלה זו, שזה גם דורש עיון בפני עצמו, כי במאמר השני, רבי יהודה הלוי אומר דברים אחרים. הוא אומר שהסיבה שקין רצח את אבל זה שהוא רצה את ארץ ישראל כולו, כולה בשבילו. בסדר. אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בסתירות הפנימיות בתוך הכוזרי.
זה לא סותר.
וזה לא סותר.
בסדר.
ניתן לאדם שט תחת אבל, ושט היה דומה לאדם, כן? כי מה כתוב לגבי שט?
האלוקים לי, תחת.
כן. זרע אחר, תחת אבל. אז תחת אבל וזה, אז הכוזרי לומד שאם לשט יש תכונות מסוימות, אז גם לאבל היו אותם תכונות. ככה הוא לומד.
מהתולדה.
כן, בסדר, ככה הוא לומד את הפסוק. ניתן לאדם שטח הטבל ושטח היה דומה לאדם, ולכן נעשה הוא לסגולת האדם וגרעינו.
כן?
כן, בדיוק. בסדר? ואילו שאר הבנים לא היו כי אם כקליפות. וסגולת שט היה אנוש בנו. וכך נמשך העניין הנורח ועל ידי היחידים שהיו כגרעינים, וכולם דומים לאדם הראשון ונקראים בני אלוהים. ולכולם השלמות בגוף ובמידות באריכות ימים, חוכמה בכושר ומעשה, ולפי ימי חייהם מונים אנו השנים מאדם ועד נוח. בסדר? יש כאן, תוך כדי זה, נושא מעניין ביותר, שמראה, אנחנו יודעים שלפי זה אנחנו מונים, החוצה והעולם מונה את, את השנים, שזה אומר שמי שלמעשה קובע את מהות הזמן, זה אותם יחידים. זה לא משהו אובייקטיבי. כי אנחנו מונים לפי החיים שלהם. כן? זאת אומרת, אז המהות של הזמן, ההגדרה של הזמן היא לא אובייקטיבית מתמטית, אלא מוסרית. מי שנושא את העניין האלוקי, למעשה קובע את...
החלוקה שלנו לתקופות, מה שנקרא.
לא רק לתקופות, התפיסה שלנו שאנחנו רואים כך וכך שנים מאז וזה וזה, זה כי יש את היחידים האלה, בזכותם. כן? הם קובעים, הם מגדירים את מהות, את מהות הזמן. אז זה הערת אגב לסיפור כרגע. וכך היה הדבר גם בדורות אשר מנוח עד אברהם, אמנם היה בהם מי שלא דבק בו העניין האלוהי, כך למשל תרח. תרח סיפור בפני עצמו גם כן, אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי, אביו לעבר. גדולה מזאת. בסדר, כי אחרת יש קושי, כן? פתאום מה זה דילג על דור מסוים. תיאור של תרח, גם אם אנחנו רגילים בגלל כמה מדרשים לראות אותו בצורה שלילית, עם הסיפור של החנות, עם הפסלים וכל זה, הוא לא חד משמעי אצל חז"ל, ואפשר למצוא התייחסויות חיוביות גם לתרח, כן? הוא הכיר גם את נוח, זה מבחינת סדר הדורות מסתדר, כי העניין האלוהי נמשך אצלם מאבות אבות אל בני בנים. זאת אומרת, יכול להיות שזה דילג ב... על כמה דורות באמצע, אבל לא משנה, כי מכיוון שהכירו אחד את השני, אז זה עבר.
כך... יש לנו את הביטוי גם בית מדרש של שם ו...
כן, אז זה סיפור אחר, כן. צריך גם להסביר את זה פעם. כך היה אברהם סגולת עבר ותלמידו, ועל כן נקרא עברי. ועבר היה סגולת שם, שהיה סגולת נוח, שכן נפלו לו בירושה ארצות האקליים הנוחים, שבאמצע איתן נמצא ארץ חמדה, ארץ כנען, היא ארץ הנבואה. אך יפת יצא אל הצפון וחם אל הדרום. טוב, זה קשור ליש בימי הביניים, תורת האקלים וכל מיני דברים כאלה, היום זה קצת מוזר לנו, כן. לסגולת אברהם מבין בניו היה יצחק, ולכן שילח אברהם את כל בניו האחרים מן הארץ המיוחדת, היא ארץ כנען, ואותה ייחד ליצחק. וסגולת יצחק היה יעקב, ולכן הורחק עשיו אחיו מן הארץ ההיא, כי יעקב לבדו נמצא ראוי לה. בסדר. אולם בני יעקב היו כולם סגולה. עכשיו כאן זה השינוי הגדול הראשון בכל התהליך הזה. כולם יחד ראויים לעניין האלוהי. ולכן היה להם המקום ההוא, המיוחד בהתגלות העניין האלוהי לנחלה. זה ארץ ישראל, כן, למי שלא הבין. מאותה שעה התחיל העניין האלוהי שעד אינה לא חל כי אם על יחידים שוכן בקרב קיבוץ. והאלוה השגיח על בני יעקב גם ביותם במצרים להפרותם ולהרבותם ולגדל ביניהם, כאשר יגדל איש את האילן ששורשו טוב עד שהוציאו פרי בשל, בדומה לפרי הראשון שממנו ניתה האילן, רצוני לומר, דאג לגדלם עד אשר ידמו לאבותם אברהם יצחק ויעקב וליוסף ואחיו. הפרי הבשל בא במשה, אהרון ובמריה ובנשים כבצלל ואוליאב וראשי המטות וכשבעים עסקנים שנמצאו ראויים לנבואה מתמדת כיהושע כלב וכו' ברוח ורבים זולתם בעת ההיא נמצאו בין ישראל כולם ראויים להראות האור האלוהי בתוכם ולגלות השגחת האלוהה עליהם. טוב, מה הוא רוצים כל זה?
מה
הקשור? קיצור תולדות האנושות, כן? יש ספר כזה, כן? בסדר. ו... עכשיו, אמנם היו ביניהם גם חוטים שנואי אלוה. איך יכול להיות? אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. למי הוא מתכוון? מי? לא, 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 בתור בני ישראל. מי זה אותם חוטים? זה שני החברים שלנו שאנחנו פוגשים במדרש וכו' וכו', כל הקליקה הזאת. ועל מה הוא אומר עליהם? שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. איזה בחינה? שהרי מצד שורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה, ועתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. עכשיו, זה כאן נושא חשוב מאוד, זה אצל הרב קוק, זה פרקים שלמים, הסגולה הטבעית.
אפילו
חטא
ישראל.
הסגולה הטבעית. יש סגולה לפי המעשים, ולפי המעשים הם רשעים, אבל יש בהם סגולה טבעית, ואי אפשר לקחת את זה, כי הם צאצאים ביולוגיים של אברהם יצחק ויעקב.
אפילו
אם המיר את דתו, הוא נשאר
עם הסגולה.
וזה נושא ש...
ישראל לא עסק מי שחרור.
כן, נכון, 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 אבל זה נושא שזר לחלוטין, זר לחלוטין לתודעה המערבית. איך יכול להיות סגולה שהיא לא קשורה למעשים? לא, הם בני אברהם, יצחק ויעקב. זה גנטיקה? תשובה? לא. כי עובדה שבא גוי, מתגייר, הופך להיות חלק מהמשפחה. מה?
זה לא גנטי.
אז מה זה? אז אנחנו אמר, מצד שורשם. פירוש חופשי, שורש הנשמה. עכשיו הבנו את הכל. אבל זה בדיוק מה שאומר. מצד שורשם. זאת אומרת, יש משהו ייחודי, ואנחנו חוזרים לדיון שהיה לנו לפני כמה דקות. מה זה הסגולה הזאת המיוחדת של ישראל, שבסופו של דבר מה שמתברר, שרק ישראל נושא את התואר אדם. אגב, הוסיף אריאל עוד דבר שלא הדגשתי תוך כדי, ארץ ישראל כארץ הנבואה. זה אותו דבר, זה קשור בדיוק לשני המושגים האלה. כן? ולרוב האנשים זה נשמע מיסטיקה תאורה, מיסטורי לחלוטין, אבל זה בדיוק מה שמתברר. יש משהו שיכול להיות חבוי שנים, דורות, יום אחד מתגלה פתאום. אחד משום מקום חוזר. מה קרה לו? אז אפשר לתת את כל ההסברים הרציונליים במחאות שרוצים לתת. מתברר בסופו של דבר ש...
יש מושג כזה בגמרא, לא שהתורה מחזרת אחרי
בעלייה,
נכון?
לא, כן, אבל זה לא בכיוון הזה. זה לא בכיוון הזה, אבל... זה מסתורי, מה לעשות? לפני דקה יגוי, נכנס למקווה, יוצא יהודי. מה קרה לו?
צורה חיצונית. טוב, חוץ מברית המילה אולי. אבל, מה קרה לו? החליפו לו
הנשמה. זה מה שקרה לו. לא נראה, לא נראה.
נזכר שהוא היה בהר סיני.
מי היה בהר סיני? הנשמה שלו. אז עכשיו החליפו לו הנשמה. זה הסגולה, ואפשר להגיד מה שרוצים מסביב לזה ולסובב את זה. איך שרוצים, בסוף חוזרים לנקודה הזאת. בסדר?
אני חושב, דרך אגב, שהתשובה שהוא נותן לו, הוא הרי שאל אותו, איך יכול להיות, אם אתם כאלה דרגה כזאת, איך יכול להיות שאתם חותם? אז הוא לא מפרט, אבל הוא בעצם מתחיל עם אדם הראשון, שהיה מושלם מבחינת יצירה, וחטא, הוא גורש מגן עדן.
גורש מגן עדן, אני מסכים, חטא, לא מסכים.
שאומר אדם חטא.
מי שאומר, איפה זה כתוב?
לא, יוסף הפרזה, הוא לא אומר
רבי חטא. כן, אבל לא כתוב בשום מקום.
מושג חטא אדם ראשון לא... אבל הוא נענש.
כן, כי גם זה לא כתוב.
זוהמת הנחש.
אבל מה זה זוהמת הנחש?
זה ודאי לא ביטוי חיובי.
זה לא ביטוי חיובי, אני מסכים.
הוא נחש, הוא יצר הרע.
אבל אני מזכיר לכולנו את המדרש המפורש בקהלת רבה שמה שאומר, היה זמן לאדם הראשון להיכנס לגן, היה זמן לצאת מהגן.
גם אם לא היה חוטא. זה כמו הגלות בתפארת
שלו. זה בדיוק אותו רעיון. אז לכן צריך מאוד להיזהר מה...
אם לא היה חוטא, היה יוצא לתופים ומפולות.
יכול להיות?
אני מדבר בפשט.
לא, לא, הפשט, אני מדבר על הפשט.
פשט, אמין העץ אשר ציוותיך...
הוא אכל, נכון, אכל. אבל הוא...
ציוויתי אותך לא לאכול ואכלת.
נו, אבל מה נאמר לו לפני זה? מכל עץ הגן אכול תאכל. אז מה? הוא דן כתלמיד חכם מובהק, וזה מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, והצלד אוכל לא תעשה, מאיפה למד את זה? מברית מילה בשבת.
עם פלפולים אפשר לצאת.
אבל לא מפלפול, תלמיד חכם הוא אמר שהיה שלם בכל זה, כן? אז אסור לעשות חבלה בשבת, נכון? זה לא תעשה. יש מצווה למול, אז זה גובר על לא תעשה, פלפול פשוט, לא?
אז מה זה קשור לעץ? רגע, איך...
ככה מפרשים מסבירים שאין חטא.
מי מסביר את זה?
משכיל לדוד. הרב, איך קוראים לו? דוד פינטו.
שמה? איך הוא מסביר את חטא?
שאין שום חטא.
כי איך? למה?
כי אין חטא, אם מדייקים בפסוקים רואים שאין שום חטא.
למה?
כי אחד, ממה אסור לאכול? נכון, מה היא אכלה? לא, היא אכלה את הפרי. אחד, אז לגבה פתרנו את הבעיה, אין חטא. רגע, זה ה-30 שניות, זה ה-30 שניות עכשיו לטובת אנשים, אז נא להתרכז.
היא אכלה מהפרי ולא מהעץ עצמו.
כן, ככה הוא אומר. מה? מי אמר שנענשה?
נענשה
אימא. והוא אכל מהעץ. קודם כל אכל מהפרי ואחר כך אכל מהעץ. אז אם יש שאלה זה רק לגביו. עד כאן ה-30 שניות לגבי אנשים. בסדר? אז אם יש שאלה זה רק לגביו. טוב. עכשיו. מה נאמר בהמשך? לא, אחר כך כתוב וישלחהו השם אלוקים מן ה... לעבוד את האדמה שאך לוקח משם וישלחהו, זה שליחות
ולא
גירוש. זה הדבר התקדמת לפסוק הבא, זה בדיוק הבעיה, שמדלגים לפסוקים מפספסים את העיקר.
אבל שפרוש שולח את עם שזה
לא
ראש, לא
אומר
שזה שליחות.
מה? אני לא יודע, הנה פסוק ג' בפרק ג', כן? וישלחהו השם אלוהים מן הגן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם.
ויגרש.
אחרי זה ויגרש. אבל קודם כל הוא שולח אותו לשליחות.
אבל יש לו את
האדמה הזאת,
הוא סיפצת כוחה לה, זה בפירוש יש פה...
יש פה, יש תיאור של המציאות. ואז ויגרש את האדם וישכן מקדם. זאת אומרת ש... אגב, אני צריך להוסיף לפני זה, כן?
אסור לו לחזור.
אסור לו לחזור, זה הכל. בית המלון נסגר. בית המלון נסגר. כן, אבל יש שליחות. תומרת שכאן צריך לחזור למה שנאמר לפני זה, מה זה לא אני, בסדר, אבל זה לא אני. לא רק זה, לא רק הוא, כל הגדולי המפרשים מבינים את זה כך. מה נאמר לאדם הראשון בהתחלה? לא, לא, לפני זה. הרו ורבו, מילאו את הארץ. איך הוא יכול למלא את הארץ אם הוא נשאר בגן עדן? שאלה. זאת אומרת שהאדם הראשון הבין, קרא את הדרוש הראשון לראש השנה של הארי בספר הכוונות, בשאר הכוונות, שיש לו עבודה לעשות. זה נקרא אצל הארי עבודת הכרם. בסדר? כרם. בסדר. הוא הבין שיש לו עבודה, כי זה נאמר לו. אז מה הוא היה עושה? ביום הוא היה מטייל בכל העולם, רואה שמה, מה? מציאות. קוצים ודרדרים.
מאיפה הם באו?
מה זאת אומרת? מחוץ לגן עדן, זה היה הטבע. גן עדן זה מין מעבדה כזאת, חממה.
אבל המציאות שקוצים מדרדרים של קליפה ותוך נוצרה בגלל החטא שלו, לא הפוך.
זה את אומרת, הרי אומר הפוך, מה אני אעשה?
אבל רק רגע, קוצים מדרדרים בא אחרי שכבר הייתה צמיחה. למה שלא הייתה שממה יותר נכון, כי עוד לא היה
מתקלח
מעל האדמה.
זה שלב מאוחר מאוד בבריאה. לא, זה לא שלב בבריאה, הבריאה כבר נגמרה מזמן.
יפה. אז קוצי דדה לא היה שם, קוצי
דדה לא הייתה. אז תגידו שארי לא יודע ללמוד מקרא. אני מוכן לקבל את הטענה, אפשר לדון בטענה. אבל הוא לא היחיד שממציא את הדבר הזה, כי זה התיאור של המצב שהיה. היה גן עדן. גן עדן זה לא היה כל העולם, זה היה מקום מאוד מאוד מוגדר. שאלה, מה היה חוץ מגן עדן? משהו שהוא לא גן עדן, כי אם זה היה גן עדן, זה היה
אותו דבר.
אז זה קוץ ודרדר, טבע.
ומה שהשם אומר לאדם,
מה שאומר לדבע?
הקשבת לאשתך.
לא, לא, לא. מה שהשם אומר לאדם זה דבר נורא פשוט. יש לך כאן מעבדה חממה, כאן אתה רואה פירות כמו שצריך, את זה, כל זה, אתה רוצה לראות עגבניות, הנה עגבניות ככה, אחר כך, כשאתה לומד כל מה שצריך, כל האומנויות הנדרשות, כדי לעשות את מה שיש לך לעשות, אתה יוצא לעולם הגדול, שמה מה אתה פוגש? טבע. זה קוץ ותרדר, כן? קח את מה שלמדת, ו... תיישם את זה. טוב, זה מה שהאדם הראשון היה עושה.
עבורה
האדם. ברור, 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 בסדר.
בסדר, איך אתה מסביר למה הוא חילל את האישה?
רגע, מה, קודם כל צריך להבין את המציאות, ולכן האדם הראשון היה יוצא, ולפנות ערב, חוזר. בין מלחה למעריב, מתפלל את מה שצריך להתפלל, וניגש למטבח, שם האישה הייתה, צריך לאזן את ה-30 שניות על זה, כן, בסדר? בסדר, טוב. החליט אדם הראשון שלמד את מה שהיה צריך ללמוד, והוא יכול לצאת לעולם הגדול. כן? וזהו. וזהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, החלטת לצאת, לא מתי שאמרתי לך לצאת, אלא לפני הזמן, כי זה כל המהות של החטא הזה, לפני הזמן, לפני שבת קודש, אומרים המפרשים, ולכן המלון נסגר.
מה פה, אבל אתה אומר שהוא כן היה משוטט כל יום בחוץ,
נכון,
אבל אנחנו נצאת, אז הוא
לא החליט
לצאת,
היה יוצא, נכון.
אז מה זה החליט קודם הזמן?
לא, הוא רצה לבוא, לפי המפרשים, היה צריך לחכות לשבת קודש.
ואז לצאת לקודש?
ואז במוצאי שבת לצאת.
לקודש ודרדר.
לא, כן, לעשות את מה שהוא עשה.
להרוש ולעדור ולזרוע.
לא היה.
בסדר. והוא החליט שביום שישי מספיק לו.
אז זה לא
תמונה,
הוא
שאתה אומר
שהוא היה מסתובב כל היום, מוצא נכנס, מוצא נכנס.
משבר ההתבגרות. מה? נכון, ולכן נאמר, לכן נאמר שהבעיה שלו זה בעיה של תזמון.
מגדירים את זה היום כדחיית סיפוקים.
מה?
מגדירים את זה היום כדחיית סיפוקים.
טוב, אצל המקובלים הם אומרים את זה בצורה אחרת, אבל זה אותו דבר שהוא היה צריך לחכות לשבת קודש כדי להזדווג עם חווה. והוא לא חיכה.
הוא עשה
את זה לפני הזמן. וזה נקרא אכילת בוסר.
ואז הנחש הופיע. מה אתה יושב להמשיך
להתמחש? לא, בסדר. לא היה מוכן לחכות לזמן מסוים כדי לעשות את מה שהוא היה צריך לעשות. הוא אמר, הבנתי, אתה לא צריך להסביר לי יותר, לא צריך, ראיתי את החממה, היא מאוד יפה, מסתכל בחוץ, זה קטסטרופה, אני הולך לטפל בדבר. זה חיובי מאוד. זה חיובי מאוד, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי המשבר הגדול שעבר עליו בעקבות התובנה שהוא הקדים את הזמן וגרם לקלקול של הטבע, כן? ככה הוא אמר, יש שני תיאורים בגמרא ובמדרש, אחד שמסביר שנמצא בתחילת עבודה זרה, שאדם הראשון היה יושב מדוכא לחלוטין, ורואה את הימים מתקצרים. הוא אומר, בגללי. כשהגיעה תקופת של טבת, ראה שלאט לאט הימים, אז הוא אמר, טוב, זה מנהגו של עולם. גרסה שנייה של אותו סיפור, לפי המדרש שהכל קרה ביום אחד, ראה שהחמה שוקעת. אמר בגללי. אין אור, האור מסתלק בעולם, למה? בגללי. למחרת כשראה את האור מופיע בחזרה, אמר זה מנהגו של עולם. לא משנה איזה גרסה של המדרש, זה אותו רעיון. זאת אומרת, אני גרמתי לקלקול של הטבע, של הטבע, מנהגו של עולם. כן? בסדר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לצאת מהדפרסיה הזאת, אז אני מזכיר לך מה השליחות שלך. וישלחהו השם אלוהים מן הגן, מה לעשות? לעבוד את האדמה, כי זה מה שהתחלת לעשות. תמשיך במשימה. למה הוא אומר לו את זה? כי המדרש בא ואומר שמכיוון שאברהם הבין, שהאדם הראשון הבין שזה מנהגו של עולם, אמר לה, לא בגללי, והוא יזם מהלך דתי, של הקרבת
קורבן.
מה שהקדוש ברוך הוא
לא
ביקש ממנו. אנחנו שוב חוזרים לרגש שמשתלט על האדם במקום השכל. לא ביקשתי ממך, מה אתה ממציא לי עכשיו עבודה דתית? ביקשתי ממך מה? לעבוד את האדמה, להפוך את העולם הטבעי לעולם תרבותי. זה ציטוט מדברי מניטו שמצטט את הפילוסוף הידוע, קרלו פונטי. להפוך את העולם הטבעי לעולם תרבותי. בלשון חז"ל זה נקרא, אתה תעשה מה שצריך, בסוף על העצים יהיו בלוסקאות. לא צריך את כל השלבים של ההכנה מהזריעה והחיטה עד שבסוף מישהו רופא את מה שהוא רופא. זה העולם הטבעי. אתה כאן כדי להפוך את העולם הטבעי הזה לעולם תרבותי, במובן הזה שהנה, הכל יהיה מוכן. הבנת את זה אדם הראשון? אז צא מהדפרסיה שלך, תפסיק עם התרופות.
תתחיל לעבוד.
תתחיל, תחזור לעבוד. לא, לא תתחיל, תחזור לעבוד. אבל, אבל, אני עכשיו מתאר לך כדי שאתה תהיה מודע בדיוק לאיזה מציאות אתה הולך. עם איזה מציאות אתה הולך להיפגש, אני עכשיו מתאר לך את המציאות. כן? וזה מתחיל, זה כל התיאור שיש לנו מפסוק ט"ז. אל האישה אמר ארבע, הרבה את זבונך ואירונך, ועצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. זו המציאות. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ. אשר ציוויתך לאמור, לא תאכל ממנו. זה הבעיה. כן. היא אכלה מהפרי ומהעץ. ארורה האדמה בעבורך.
זה לא כללה.
לא, זה תיאור המציאות שאתה הולך לפגוש.
ארורה האדמה בעבורך.
בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך.
זה לא בגלל...
רגע, 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 רגע. וקוץ ודרדר תצמיח לך. לא גלוסקאות. ואכלת את עשב השדה. כמו מה? כמו בהמה? שאלה? בזה תהפכה תאכל לחם, אם אתה עכשיו בידך המפתח לשנות את המציאות הזאת. כי בזה תהפכה תאכל לחם. לחם זה לא דבר טבעי. זאת אומרת, יש לך אפשרויות בכל זאת, גם אחרי שעשית את מה שעשית, להפוך את העולם הטבעי שתיארתי לך למשהו אחר לחלוטין. תלוי ברצון שלך. עד שופך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה, ואל אפר לא. ואל אפר סימן שאלה לפי קריאת הטעמים. יש טעם מפסיק. ואל אפר
תשוב.
זה אומר שיש שתי משמעויות לתשוב הזה. משמעות אחת, אם אתה לא הולך לעשות את מה שאתה אמור לעשות, מה שביקשתי ממך, אז אתה תתנהג כמו אדם טבעי, ובסופו של דבר כל מה שעשית יהיה לריק. תשוב למה שיצאת ממנו. אבל אם אתה אדם שמבין באמת מי זה אדם, אז אתה תשוב בתשובה. אתה תיקח את עצמך בידיים ואתה תמלא את המשימה. כי לכך נוצרת. זה האתגר שהקדוש ברוך הוא שם לפני האדם.
מה זה המילה ארורה?
ארורה זה העובדה. זה לא, הברכה היא לא גלויה. אז כאשר הברכה היא לא גלויה, זה נקרא ארור. פשוט. אבל יש ברכה.
צריך לפעול.
צריך לעבוד. אני לא צריך את את עבודת הקורבנות שלך. לא ביקשתי. אני צריך שאתה תעבוד.
מה שאתה מספר לנו כרגע זה פירוש של הניתו?
ככה כתוב.
לא, לא, לא.
שערי דימה. חלק א'. כן. אבל זה לא שלו. זה לא שלו. זה השלה, זה השלה, זה המשכיל לדוד וכולי. זה גדולה מקובלים, ככה הבינו. זה המיינסטרים, זה המקובלים.
כן. כן. מחילה מכל הפירושים, אנחנו אומרים את זה כשאנחנו מביאים בן אדם.
ברור, ברור. נכון.
זה לא בדיוק אופטימי כמו שאתה מתאר את
זה. אבל, סליחה. אז כי אנחנו מביאים את אותו אדם עד 120 לבית עולמים, מה אנחנו חושבים? שהוא מת? או שהוא עבר משלב מסוים בחיים שלו לשלב חדש בחיים שלו? זה התשוב הזה. זה שמי שאומר את הפסוק הזה עושה פרצוף של תשעה באב, בעיה שלו, אבל זה לא כוונת המשורר. אם הוא היה יודע לקרוא את הפסוקים לפי הטעמים, הוא היה אמר, ואל אפר, תשוב. סימן שאלה. לא, כי זה עיקר האמונה שלנו. אנחנו, בשבילו אנחנו אומרים את זה. אלא זה הצהרה אמונית, שכך אנחנו חושבים.
זה בחיית לליבו.
כן. אבל זה בידי האדם. קח את זה, מה זה, סיפור, מה זה, לא פסימי, טרגי לחלוטין.
אבל
מה, בשביל מה עשיתי את הכל? לא עשיתי שום דבר, בסופו של דבר. גם אם אני בניתי בניין כזה מפואר וזה, אז זה ייקח מיליון שנים, ובמאוד מיליון שנים מישהו יבוא ויראה ויגיד מה זה כאן. אין כלום. אז מה נעשה את שלו?
אז עד לקושי על הדוחתה. מה הוא מתחיל לספר לו על אדם הראשון שהוא שואל אותו על חטא העגל?
לא בסדר, אנחנו נגיע לזה, אבל חשוב מאוד להבין את הדברים האלה, כי אחרת אנחנו קוראים סיפור אחר.
תשוב לאן הוא שב, להנשמה למעלה, איפה שהוא
היה? מי? בסדר, זה דיון אחר. זה דיון אחר. מה? בוודאי, 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 בוודאי. ולכן האמירה של המדרש, של חז"ל במדרש, היה לו זמן להיכנס לגן, והיה לו זמן לצאת מן הגן, מקבלת משמעות אחרת לחלוטין. אז יש סיבוך בסיפור. הוא לא המתין לזמן הראוי לעשות את הדברים האלה, אבל כולם אומרים שאם הוא היה מחכה עד מוצאי שבת, הוא היה אכן אוכל מכל העצים. כי כך נאמר, מכל עץ הגן אכול תאכל. ולכן השאלה היא לא שאלה שהאם בכלל אסור לאכול מן העץ, ההוא, שאגב זה אותו עץ, כן? שיהיה ברור. אין שני עצים, יש עץ אחד, בסדר?
זה העץ.
לא, כי זה העץ שמתוך הגן, מתוך... לא, לא, בלי הידיעה אפילו, רשי כבר מדייק.
מה זה העץ הזה?
רשי מדייק. באמירה שהעץ מתוך הגן, מתוך אומר רשי, באמצע. באמצע יכול להיות רק דבר אחד.
זה נקודת עץ אחת, כן.
כן, מה לעשות, כן. ומכיוון שזה נאמר לגבי העץ של ידיעת הטוב והרע, וגם לגבי עץ החיים, מסקנה פשוטה שיש רק עץ אחד. אז השאלה היא איך אני ניגש,
גם העץ הזה הוא
תלוי זמן, ואיך אני ניגש לדבר הזה, איך אני אוכל אותו, האם אני אוכל פגע או שלא, בוסר.
זה עץ חיים במוצאי שבת ועץ טובה.
בדיוק, בדיוק. כי כל עוד לא עברתי את הזמן של השבת, אז זה עדיין נראה כשני דברים, הטוב והרע.
זה במעבר עוד.
זה בדיוק, אבל ברגע שאני פגשתי קודם כל את הקדושה שבאה מישב, מצד השבת,
אז יש
אחדות. אז יש אחדות. בדיוק. בסדר, אז זה עניין של גישה. בוודאי. זה כבר כתוב בשלה, זה כתוב ברקנתי, זה כתוב בזוהר וכו'. זה לא המצאות חדשות, כן?
אז החטא שהוא אכל את הפרי, הוא שיצא מגן עדן לפני...
החטא שהוא לא חיכה, לא חיכה לזמן המתאים לאכול. אגב, זה מה שאומר קהלת באותו פסוק, כן? עת לכל. יש זמנים. לכל דבר. בסדר? אז הוא קצת מהר, עכשיו.
אכל פרי לא בשל.
הוא רצה גם שלום עכשיו וגם משיח עכשיו. כל אלה שרוצים עכשיו, הם בבעיה מבחינה זו. יש זמן לכל דבר.
אז בכל מקרה זה חטא במובן של
החטאה. זה במובן של החטאה. לא במובן המהותי של...
חטא תדמון.
כן. שממנו אי אפשר לחזור. בסדר? אוקיי, ויש השלכות לחטא הזה. יש השלכות במובן הזה שהאדם מבחינה זהותית איננו כפי שהיה לפני. הפלא הגדול שהקדוש ברוך הוא מסכים איתו. הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולהגיד, טוב, נכשלת. נמצא מועמד מתאים יותר. וזה לא מה שקורה. וזה לא מה שקורה. מה?
אין לו בדיוק
אף... ואת רוצה להגיד להקדוש ברוך הוא שאין לו וזה, באמת,
יכולים לטעון את זה.
מה? בוודאי שאנחנו יכולים. עובדה שהמפרשים טוענים את השאלה, שואלים את השאלה, אפשר לשאול כל שאלה.
אפשר להגיד את זה
משום
שבאמת
ממילא... לא, אפשר להגיד כי בבית מדרש צריך לשאול את כל השאלות. ולהעלות את כל האהבה המילה. לא צריך לפחד משום דבר. גם אם זה נשמע כפרני. מה זה אין ספק? זה חידוש גדול בימים שלנו. כן? יש קו, לא? אז חייבים לשאול את השאלה. לאור הכישלון הקולוסלי הזה של אדם הראשון, מדוע הקדוש ברוך הוא לא אומר? תודה.
הוא ממשיך עם האדמה שחתקים. יש פה איזשהו מהלך שכל הזמן הסכמה לבחירה של המציאות.
הוא
גם עושה עם עם חסד, הוא עושה להם כותנות אור. הוא עושה
אימא עם חסד. לא, זה אומר, וזה מה שחזל מגלים באמת, שצריך לקרוא מה שכתוב, לא מה שנדמה לנו שכתוב.
אז יש כן מהלך של הסכמה, זאת אומרת, האדם הראשון הוא לא הראשון
שמחתים. הקדוש ברוך הוא ברגע שהוא נותן חופש הבחירה לאדם.
למציאות.
מה?
למציאות.
כן, 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 לא, אבל נדבר על האדם, כן, נעזוב את הדברים שהיו לפני זה. ברגע שהוא בא ואומר, מאיפה אני יודע שיש לו חופש בחירה, כי הוא מצווה אותו. כן. ואי אפשר לצוות מי שאין לו בחירה. זה בניגוד מוחלט למה שחלק רוצים להסביר היום על דברי רשי, על הפסוק שבאחרי החטא לגבי כותנות אור ולא יתבוששו וכל הדברים האלה, שכביכול ההכרעה או התודעה המוסרית הגיעה לאדם אחרי החטא, זה לא נכון. אי אפשר להגיד את זה, כי אין שום תוקף לצו. זאת אומרת, ברגע שהוא בא ואומר זה אתה עושה וזה אתה לא עושה, וצריך גם לדייק בקריאה ובאטון של האמירה. זה אני ממליץ לך לעשות, וזה אני ממליץ לך לא לעשות. זו המלצה, כי אני יכול, האדם לבוא ולהגיד, סליחה, אני שמעתי, אבל, אתה בראת אותי אדם אמיתי, אז הרצון שלי, אני מחליט שהוא קודם לרצון שלך.
ובאמת הוא בוחר אחרת.
והוא בוחר, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ממנו לדעת טוב ורק, ככה הקריאה של הרמב״ם בשמונה פרקים. מדייק הרמב״ם מתוך הקריאה של הפסוקים, זה מוזר שכל אלה מדייקים מתוך הפסוקים. זה מחלה כנראה נפשית, כן, שצריך להעביר את זה מהעולם, אבל מה נאמר לאדם? ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורק. בסדר? ככה קוראים את הפסוק, אבל לפי התאמים זה לא מסתדר. כי צריך לקרוא, הן האדם היה כאחד, פסיק, ממנו לדעת טוב ורק. ככה הרמב״ם קורא את הפסוק. זאת אומרת, הוא החליט להעדיף, להעדיף את הרצון שלו, את ההבנה שלו, על פני מה שאמרתי לו לפני זה.
אז מה החלק השני של הפסוק מובן, הראשון לא.
הוא כאחד, הוא...
מה זה האדם היה
כאחד? הוא לבד בתחתונים. הוא לבד בתחתונים. מדרש בא ואומר, המלאכים התחילו לכנס אותו. למה? כמו שיש אחד בעליונים, יש אחד בתחתונים. אומר לקדוש ברוך הוא, תירגע. האחד הזה, אני עושה לו קפץ' עכשיו. מה?
נביא לך
אישה, זה ירגיע אותך, זה ירגיע אותך, כן? זה מה שאת רוצה להגיד, בסדר? אתה רואה שאתה לא יודע לבה שלי, יודעת, כן? טוב. מה?
הטעמים מחייבים?
מחייבים, בוודאי.
אז אם לפי הטעמים זה אחד ממנו ביחד?
יחד. ממנו לדעת טוב ורע.
לא,
זה לא הטעמים.
בוודאי שכן.
לא,
היה כאחד, ממנו לדעת טוב ורע. יש טעם מפסיק בתחת כאחד. זה טעם נוסף. שאלה טובה מאוד, זה רבי בן עזרא שואל את השאלה, איך יכול להיות שמישהו קורא בלי טעמים? הוא מזייף את, את מה שכתוב. למה יש מסורה? מסורה זה לא רק שירה בשביל החזן שהתחזן,
אלא זה כדי להגיד לנו איך לקרוא את הפסוק, לפי חז"ל. כן? מה? בסדר? ושיש טעם מפסיק, יש טעם מפסיק. לא, זה לא המצאה חדשה. כן? וזה גם מגלה את העומק של הדברים. וזה, לפי הרמב״ם, בשמונה פרקים, זה המהות של החטא של אדם הראשון. יש לי רצון, ככה את בראת אותי. הרצון, אני מביא את הרצון הזה לידי ביטוי.
רגע, אז אם לוקחים את
הרצון... רק הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מסכים איתך, היה אימור מסוים, אבל...
אבל הרמב״ם אומר שהידיעה של האדם קודם החטא של אמת ושקר,
כן? לא, הוא אומר שאמת ושקר זה היו דברים חיצוניים, ואחר כך זה הפך להיות לדברים יחסיים בתוך האדם.
אז רגע, אם אני לוקחת את הפירוש הזה, שאותו עץ, זה אותו עץ, נכון?
כן.
אז העץ, לפני מוצאי שבת, העץ הזה היה עם עץ אמת ושקר?
לא, לא, הפירוש של הרמב״ם זה פירוש הרמב״ם, לא נבלבל עם המקובלים. אפשר ליישב, אבל זה לא השיטה שלו.
לא, אבל אם אתה אומר שהוא גם בוא לך עם המהלך הזה, שאם האדם היה כאחד, פסיק ממנו, כלומר מעצמו, כלומר הייתה בחירה, והבחירה הייתה לא נכונה בגלל התזמון, או שהוא לא אומר שיש פה תזמון?
לא, הוא לא מדבר על תזמון.
הוא אומר שעצם לעץ זה שאתה אדם, יש בך את היכולת,
הוא שם את הדגש על חופש הבחירה, זה מה שמעניין את הרמב״ם. נגד השיטות האחרות שהיו בתקופה שלו, לא רק של... גם של יהודים, גם של יהודים, הוא רוצה למסד את הסיפור הזה של חופש הבחירה. זה שיטת הרמב״ם. תזמון זה המקובלים.
זה לא.
תזמון זה אצל המקובלים, אפשר לקרוא את זה אצל... בעיקר אצל, איך קוראים לו, ג'יקטיליה, בפירוש קצר, לא בשער יורה, בפירוש קצר שהוא כתב על חטא אדם הראשון, דוד ובת שבע.
טוב, זה ידוע שהחלה פגעה, אבל זה הוא
משאיר. מה זה ידוע?
לא, כי זה מדברים על זה
שם. הוא מסביר שמה שמתואר שם, זה אדם הראשון.
זה כתוב חיים ספר או שזה...
לא, זה נשפח לאיזשהו ספר, זה 20 עמודים
בקושי. רק חיים מג'יקטיליה אומר את זה שקובלי בכלל.
יוסף ג'יקטיליה. הוא הראשון שאני מכיר שאומר את זה מפורש. כן. ארי זה כמה דורות אחרי... הוא הראשון שבאמת מסביר את הדברים בצורה, בשפה שאפשר להבין, בלי לשבור את הראש.
אז אוקיי, אם אני בכל אופן מנהלה לשיטה של הרמב״ם, אז איך כאן המוגש של
הלב ושקר? טוב, רמב״ם צריך לקרוא אז להבין מה שהוא אומר במורה נבוכים. עיון בפני עצמו. טוב, אז איפה היינו? מה? אז, שהרי מצד השורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה ועתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. כך יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא נושא את זרע הסגולה אשר בהזדקקות התגלה בבנו ובן בנו. קודם כל אומר לו, גם אם באמת קרה מה שקרה בחטא העגל, ואתה אומר הם חוטאים וזה לא תקנה, אבל לא חביבי, תירגע, יש בהם את הסגולה, הם מעבירים הלאה את הסגולה הזאת, ויכול להיות שאחרי כך וכך דורות פתאום זה צץ מחדש. כמו שאמרנו בנוגע לתרח ולאחרים, שלא דבק בהם עצמם העניין האלוהי, אבל עתידים היו לפי שורשם לעולים בני סגולה. זה אף פעם לא ללא תקנה. מה שאין כן בשורש כל מי שיצא מחם ויפת. יש כאן הבדל מהותי. דבר דומה לזה אנו מוצאים בעניינים הטבעיים. טוב, צריך להסביר, כי הוא זרק את זה לחלל האוויר, אבל סליחה, אם יש סגולה אצל אחד, אולי יש סגולה אחרת אצל השני, כן, אומר לו, אין דבר כזה. טוב. אז הוא אומר לו, וגם בדברים הטבעיים אתה רואה את זה. פעמים רבות אין האיש דומה לאביו כלל. אבל דומה הוא להווה אביו. ואין ספק שאותו הטבע ואותו דמיון כבר היו צפונים בעם, אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש. כך היה הטבע של עבר צפון בבניו אז שנתגלה בעברה.
אבל עדיין לא מתמודד עם הטענה שיכול לבוא
איזשהו
טבע אחר, כאילו הוא אומר את זה.
איזה טבע אחר?
הוא אומר שמה שאין כאן
בשורש
כמי שיצא מחם
ומייף. כן, כן, ברור, בסדר, בסדר, עוד לא גמר. ברור, ברור, ברור.
כי גם שם חם ויפת ליצור מאותו משורש, אפשר להגיד שאת סגולה גם שם קיבל.
כן, אבל, אבל, אבל.
גם איזשהו שורש גימן מרוחני.
כן, כן, ברור, 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 ולכן כאן צריך להסביר את הסיפור של הפלגה.
זהו, לא
מתונן. לא כאן בדיוק, כי אחר כך הוא עובר לנושא של חטא העגל עצמו. אבל אין ספק שצריך להסביר את הסיפור של הפלגה, מה קרה בפלגה, ומה גרם לשניים מתוך שלושה בנים של נוח, לאבד את מה שמלכתחילה לפי התיאור של התורה עצמה, היה שייך להם, כי אחרי שהם יוצאים מהטבע, מה נאמר? לא נאמר לשם.
אתה ממשיך.
אלא ביחד פירו ורבו ומילו את הארץ. זאת אומרת, צריך חזרה לאדם הראשון. ואז התורה מתחילה לספר מה קרה, ובסוף, אחרי סיפור מגדל בבל, אלה תולדות שם, בלי אביו.
מה זה
עבר? עבר החיבור. זאת אומרת, יש כאן קטיעה, שינוי, אומר מניטו, בתוכנית. אכן התוכנית הייתה שאחרי הסיפור של המבול, כולם יחד, מה שאומר רבי יהודה לוי, יישאו את העניין האלוהי, קרה מה שקרה, הפלגה, ושניים מתוך שלושה איבדו למעשה, פסלו את עצמם, אומר מייטו, ורק שם ממשיך. זה לא העניין של רבי יהודה לויקה. בסדר? אבל זה ברקע, צריך לזכור את הדבר הזה, כי אחרי באמת לא מבינים מה זה המשפט הזה שפתאום הם מחוץ למשחק. טוב. רגע, שבוע הבא.
מה
השבוע הבא? זה יום הזיכרון.
יום הזיכרון.
אז אנחנו ניפגש בעוד...
לא יום הזיכרון?
לא, אני צריך ללכת ל... יש לי... הזכרה של בן דוד וגם של סבא שלי, אז לא יהיה בשבוע הבא, אבל אנחנו ניפגש...
בעוד שבועיים.
בעוד שבועיים, בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה רבה.
יום טוב.